נאמר היום קצת הלכות הבדלה, ברכת הבשמים, ברכת בורא מאורי האש. אבותינו תכנו לנו ארבע ברכות בהבדלה. הברכה הראשונה היא ברכת בורא פרי הגפן על היין, ברכה שנייה על הבשמים, ברכה שלישית על הנר, ברכה רביעית על ההבדלה. המסר שלהם זה סימנם, כותב מר שחנוך, סימנם יבנה. זה הולך בסדר עולה. התחלה בפה, אחר כך הריח, ברכת הריח שזה אף מעל הפה, לאחר מכן ברכת בורא מאורי האש שאדם רואה בעיניים שזה מעל האף, לאחר מכן ברכת ההבדלה שזה בדעת, במצח, מן דעת הבדלה מניין. אז זה סדר שלהם, סימנם יבנה. אומר מרן, אומר הבדלה מיושב. למה צריך לשבת? מפני שהוא מוציא בברכת בורא פרי הגפן את כל אלה שרוצים לסדי חובה, לכן צריכים לשבת, כדי שעל ידי כך יש קביעות. אמנם יש אשכנזים נוהגים לעמוד, אומרים כדי לבות את המלך, אבל דעת מרן שדווקא בקידוש עומדים כדי לקבל פני שבת המלכה, אבל בהגלה אדרבה צריך לשבת. מרן המשיך וכותב, ואוחז היין בימין והדס בשמאל ומברך על היין, ושוב נוטל ההדס בימין והיין בשמאל ומברך על ההדס ומחזיר היין לימינו. כלומר אומר מרן, כאשר אדם עושה הבדלה צריך לפוס את כוס, את הכוס ביד ימין ולאחוז את ההדס ביד שמאל. כשמגיע אדם לברך על ההדס, אומר מרן, תוחז את הבשמים ביד ימין. מה נעשה עם הכוס? תפוס את ביד שמאל. ככה תברך על הבשמים. יד שמאל מחזיקה את הכוס, יד ימין מחזיקה את ההדס. ומה עם ברכת בורא מאורי האש? מרן לא מתייחס לזה. אבל הרמה בהמשך, סימן רש צדי חץ, סימן חצר, הרמה כותב שמה בסעיף ג', ויש לראות בציפורני יד ימין ולאחוז הכוס ביד שמאל. רואים מכאן שגם בשעה שאדם מברך על הבשמים או אדם מברך על הנר, צריך לאחוז את הכוס ביד שמאל. לא כולם מקפידים בזה. לכאורה זה נגד דברי מרן שחנה ערוך. הפרישה בסימן צדיביו כותב שרמהרשל רבו של הפרישה ככה נהג, כמו שקדוש חנה ערוך, לא כמו שיש כאלה מכינים לזה. גם עלייה רבה כותב, מברך על הנר בעוד שעדיין הכוס בשמאלו, ואחר כך חוזר ונוטל הכוס בימין ומברך, ואינו חוזר ונוטל הבשמים אפילו בשמאלו. לא צריך שגם ברך, לא צריך פסקי תוספות. חבות יאיר, יש לו ספר נקרא מקור חיים. הספר הזה הוא היה עשה כעין מגן אברהם. אחרי הוא התעכב בהדפסה שלו, ובינתיים יצא ספר מגן אברהם, ואז הוא הצטער מאוד. אמר, כן, מה אני עושה בו? ואמר, טוב, משם אחז פעם נחזור להדפיס, אין צורך. רק כתב תוספות מה שלא מופיע בדברי הרב מגן אברהם. אז יצא, אבל נשאר אחר כך ככה, שנים רבות לא הדפיסו אותו, יצא אחרי ספר נקרא מקור חיים. יש לו ספר שלא מפורסם יותר, שזה שוט חבות יאיר. אז יש לו שם מקור חיים, הוא כותב, לא יפה עושים המניחים הכוס על השולחן בעת ברכת בורא מיני בשמים או בורא מאורי האש. לא יפה הם עושים. למה? צריך לאחוז את זה באותה שעה. גם בחיי אדם גם כן אומר שצריך לקחת את זה בשעה שבך על הבשמים, על הנר, צריך לאחוז את הכוס ביד שמאלו. מנשמת אדם הוא כותב שם מה הטעם. אומר, כי הרי הגמרא אומרת, רבי היה מסדר את כולם על הכוס. כלומר, מן הדין יכול האדם לברך ברכת בורא עצי בשמים במוצאי שבת, לא דווקא בין שעה באמצע הבדלה. יכול לפני הבדלה, יכול אחרי הבדלה. העיקר לא לשכוח לברך מוצאי שבת על הבשמים. אותו ברכת בורא מאורי האש, לא חייב לברך את זה דווקא בשעת הבדלה. יכול אדם לפני, אחרי. כתוב גמרא, רבי היה מסדר את כולם על הכוס. היה משתדל תמיד לברך אותם בהבדלה, כמו שאנחנו עושים היום. ברכת בורא פרי הגפן בהתחלה, אחרי זה בשמים, אחרי זה נר, ואחרי זה את ברכת ההבדלה. אז אם מסדר אותם על הכוס, אלא צריך שיהיה הכוס באותה שעה בידו. גם משנה ברורה, פה על דברי מרן האלה כאן, כותב שאינו מניח הכוס מידו בשעת הברכה. שעה שמברך על הבשמים, לא עוזב את זה. משום שכל הברכות של ההבדלה מצווה להיות על הכוס. כל הברכות, המסדר לו הכסה. גם שעה רצויים כותב, אומר שהרי כתוב סודרן על הכוס. כי אם סודרן על הכוס משמע שזה צריך שעה שאתה אוכל את הכוס, אז לברך על הבשמים, ואז אתה מברך ברכת בורא מעורי האש. רבים לא מקפידים בדבר הזה. גם הסבא איש מציע עליו שלום לא מקפיד בדבר הזה. גם מרן שיבה לא מקפיד בדבר הזה. גם בשיחי לא מקפיד בדבר הזה. רואה יש כמה וכמה כדור מפורש, זה סעיף שען ארוך. הבן שלי, שיחיה רבי יצחק שמשמרו וחיו, כתב בזה תשובה לפני כמה שנים, דברים וטוב טעם ודעת. מביא שבעצם הסיבה לכך שכתוב אוחז היין בימינו והבשמים בשמאלו, ואחר כך צריך לברך על הבשמים, אוחז את הבשמים בימינו והכוס שמאלו, לא הכוונה שחייב לברך על הבשמים בשעה שיש לו כוס ביד שמאלו, מחזיק עדיין בכוס, לא, לא ככה זה הכוונה בכלל, אלא הכוונה היא שהאדם משהו מברך עליו צריך שיהיה ביד ימין. אמרה, אם אין לפניך שולחן, אז בשעה שהוא מתחיל לברך על ההבדלה, אוחז את הכוס בימינו וההדס בשמאלו. אחר כך, כאשר אתה כבר צריך לברך על ההדס, זה הברי אתה בא לחדש לך. כשאתה בא לברך על ההדס, שים לב שאל תברך על ההדס שהוא ביד שמאל שלך, אלא מה תעשה? תעביר אותו לימין. ומה נעשה עם הכוס? תעביר את הכוס ליד שמאל. זה כל כמה אתה בא איתה. אבל אדם שהוא רוצה לניח על השולחן את הכוס בשעה שברך על הבשמים יכול. אדם שרוצה לברך על הכוס בשעה שהבשמים על השולחן יכול. אין בכך כלום. קצת יעתה לדבר הזה שהרי הבריתה מתחילה ואומרת, גמרן אומר אוחז היין בימין והדס בשמאל. לא מובן. בשלמה אחר כך בשעה שמברך על ההדס בימין אומר מרן, אוחז את הכוס בשמאל, למה? אפשר להבין, כי צריך לברך אותם על הכוס, שזה הכוס בידך. נו, אפשר לפרש כך. אבל בהתחלה, אני מברך בקד בורא פרי הגפן, אומר את הפסוכים, ויתן לך אלוקים, כשהכוס מצאת ביד ימיני. בשביל מה אתה מחזיק את הבשמים ביד שמאל? בשביל מה? מה צורך? אז אם כן, מה כוונת מרן אוחז הבשמים בשמאלו? מוכרח מזה שהכוונה היא, אם אתה רוצה לאחוז שניהם, תקפיד שהכוס יהיה ביד ימין. לא רק זה, אלא מקור הדברים של דברי מרן חנוך, מאיפה הם? הרביה כותב, מביא את הברייתא, כתוב ביום חול, יום חול, הביאו לפניו שמן ויין. בית הלל אומרים, אוחז את היין בימינו. ואת השמן בשמאלו, שמן זה בשמים. מדובר סתם סעודה במשך השבוע. מברך על היין, ואחר כך מברך על השמן. שמן זה שמן טוב, שמן שיש בבוסם, בוסם, בשפה שלנו. מברך על היין, אחר כך מברך על השמן. פה זה לא הבדלה שתגיד צריך להיות סודרן על הכוס. וגם כאן כתוב אותו ביטוי. מברך על היין בימינו, אוחס היין בימינו. והשמן בשמאלו, הבוסם בשמאלו. מברך על היין, ואחר כך אוחז את השמן, את הבוסם בימינו, וברך על הבוסם. מה? שזה עניין לשים את הבוסם בימין ולשים את זה בשמאלו? ודאי שלא. אלא ודאי. כלומר, אם אדם רוצה להחזיק שניהם, צריך להקפיד בדבר שזה בימינו. ככה הרביה כותב פורש הברית, אחרי שביא אותה, מנה שם עינן, שכל דבר של ברכה ומצווה, ראוי שיוחזו בימין. וכן בהבדלה, אוחז היין בימין. הוא מברך בורא פרי הגפן. ושוב, אומר הרביה, נוטה להדס בימין, ויין בשמאל, הוא מברך עליה הדס. קם כן, המורדכי, מרם רוטנברג כך כותב, מה שחנוך בית יוסף מביא את המורדכי הזה, ועל זה, פי זה הוא פוסק כשחנוך ככה. כן, מה למדנו מכאן? למדנו מכאן, שבעצם כל הרעיון כולו, שהדבר שאדם צריך לברך, על הבשמים ביד ימין, כאשר הכוס ביד שמאל, אין עניין לחוס דווקא ביד שמאל. אלא כל תכלית כולה היא מה שאתה מברך לאחוז אותו בימים את השעה.
עכשיו, אם הבן אדם הוא שמאלי,
בוא נדבר על זה. גם רבן בברכות כותב ככה, אוחס את השמן בימינו. למה? לסבירה לסבירה לו לבית שמאי לשמן בערך תחילה, בורא שמן ערב, ולימין משמאלו בעוד שברך על השמן, ואחר כך מברך על היין וחוזרו בימין כשמברך. למה? כי תמיד מה שמברך צריך לפוס ימין. ומוצאי שבת כשמברך על הבשמים אוחז ההדס בימינו, לכשיבדיל אוחז את הכוס בימינו. ומה למדנו מכאן דברי רבן האלה? שתמיד מה שאתה מברך צריך שיהיה ביד ימין. מה שאמרו אוחז את הכוס ביד שמאל, הכוונה אם אין לפניך שולחן, מלך ככה לעשות וניח ימין, באמת לא צריך בדבר הזה. גם מכתב כותב אותו דבר. עוד אחרונים, הדרישה עצמו בסימן רש י"ב כותב שבאחרי שהביא את שמהרש"א עליו השלום היה עושה ככה, מקפיד, באמת אין לו ראיה מוחלטת מעיד כתב של מרדכי, וגם לא מדברי בתיה שאמרו שלוקח היין בימין ושם ושמאל. למה? דהיינו שהביאו שניהם לפניו ולא היה לו מקום להניחן, ובא להשמוענו כשירצה לאכול שניהם צריך לאכול היין בימין תחילה. ומי הוא משמעות הלשון? משמע כמו שנהג מורי בימין, פשט ראיית הלשון זה ככה. עוד אחרונים באמת העירו בדבר הזה, שבאמת אין צורך בדבר הזה לחוז דווקא זה בימין וזה בשמאל. כפי יוצא אני חושב מה שרוב מנהג העולם באמת יעירו בדבר הזה, שמת רוב מנהג העולם לא מקפידים בדבר הזה ויעירו כמה, למה העולם לא מקפידים? כפי זה יוצא שזה יפה מאוד, מת רוב העולם לא מקפידים לאחוז את הבשמים בשמאל, או כאשר מברכים על הבשמים לא מקפידים שהכוס תהיה ביד שמאל. זה הכל בסדר גמור, שמעיין בדברי הראשונים והאחרונים רואה שבאמת ככה נכון להלכה, שאין חובה לאחוז את זה ביד. העיקר הוא שמה שאתה מברך עליו יהיה ביד ימין שלך. עכשיו, שאל פה שאלה יפה, מה הדין לגבי אדם שהוא שמאלי? אגב, איך שמאלי נקרא בשם? איתר. מה פה שם מילה איתר? איתר הכוונה היא סתום, פקוק. זה קיצור של המשפט בשלמותו. המשפט בשלמותו איתר יד ימינו. איתר יד ימינו הכוונה היא סתום יד ימינו. המוח שנותן פקודות מהמוח אל יד ימינו, הדרך שמה חסומה, סגורה שמה. אגב, אומרים גבורה, יד שמאל זה גבורה, נכון? למה יד שמאל זה גבורה? יד שמאל לכאורה יד חלשה, איך זה יד שמאל זה גבורה? היה בחוץ לארץ ישיבת חב"ד שמה של הרב פינסון, ואיש מצליח בתחילה לימד שמה, כי אחרי שהיה מצב של הדרדרות של האליאנס שדרדר את העיר הבירה טוניס, תוך כמה שנים יש שם בעונות הרבה מחלי שבת, הרסו שם את כל המקום כולו, עד כדי כך שמצליח אמר שהיו שם באותה תקופה הרבה גאוני עולם שלא היה להם ילדים, גדולי עולם כמו משמרות כהונה ועוד לא היה להם ילדים, ואמר האיש מצליח שלמה לא היה להם ילדים, חושב מפני שאם היה להם ילדים היו מתקלקלים, ברור העולם עשה שלא יהיו להם ילדים כדי שלא יראו השם ישמור ברעתם. האיש מצליח שהגיע לשם זה כבר אחרי שכבר טוניס נחרבה, והוא היה שם והגיע פתאום רבי ניסן פינסון שרצה לייסד ישיבה, ואיש מצליח מאוד מאוד עזר, זה היה לפני שהקימו ישיבת כיסא רחמים. חב"ד מלמדים שעה תניא, אז הרב ניסן פינסון היה למד אותם תניא. יום אחד האיש מצליח מלמד אותם שהתפילין צריך להיות בשמאל. למה? פרשת בו כתוב סוף פרשה והיה לאות, היה לך לאות על ידך, לך כתוב י' ד' ח' ה'. למה ח' צריך להיות י' ד' ח' סופית? אלא דרשו רבותינו יד כה, יד החלשה. התלמידים קפצו, אמרו לי אתמול למדנו ששמאל זה גבורה, אז איך אתה אומר יד החלשה? אז הולך לרב ניסן, אמר לו ראית מה אתה עושה? אתה לומד ילדים קטנים, לומד אותם תניא, שם הקבלה, אתה תראה, אמר לי איך זה? אמר לי רבה, בגלל שזה גבורה לכן היא חלשה. אמר לי זה אתה מבין, אבל הנה ילדים קטנים, לא מבינים כלום, שמה מבלבלים אותם? מה משמעו, מה הכוונה? הכוונה היא, יש יד שהיא פתוחה, אז יש חסד. גבורה הכוונה היא שקופצים את היד, שקופצים את היד בכוח, לא משחררים, ומילא היד היא חלשה. כשיש חוסר של שפע של טובה זה נקרא גבורה. גבורה הכוונה היא שמתגבר ו עוצר את היד ולא משפיע, לא שיד עצמה גבורה. בגלל שיש גבורה, לכן מלא היד היא חלשה, לא קורא את השפע. אז איתר, הכוונה היא שהיד היא חסומה, סגורה. איתר, המשפט בשלמותו, איתר יד ימנו, כך מופיע בפסוק. הכוונה, היד שלא סגורה. עכשיו השאלה הנשאלת כאן, מה הדין אחד כזה שהוא איתר? איזה יד יעשה? התשובה יעשה ביד ימין של כל העולם, ככה דעת מרן שולחן ערוך, כותב בהלכות קידוש, כותב לגבי הלכות ברכות, שכשאדם אוחז את הכוס שלו, אוחז ביד ימינו, גם אם הוא יותר, אוחז אותה ביד ימינו. מדוע? מפני שכלפי העולם, זו היד שניכרת, יד של ברכה. שאתה עושה דבר בשמאל, זה נראה כזלזול. לכן, מי יודע עליך שאתה שמאלי? לכן לא. גם כשאדם הוא שמאלי, אוחז צריך לעשות את זה ביד ימין. כמו יד ימין של כל העולם כולו. כך צריך להיות. נאמר, עוד כמה הלכות, הלכות של ההבדלה. לגבי העניין של הברכות של הבשמים, אנחנו הספרדים מברכים במוצאי שבת על הבשמים, כל דבר, כפי הברכה שיש לו. מה הכוונה? יש לבן אדם בשמים כאלו שהם בחתם עצה, ואחים עצה, עסבה, עסבה, מיני, מיני. אשכנזים שלהם מנהג מיוחד. מה המנהג מיוחד שלהם? אם יש הדסים במוצאי שבת, מברכים עליהם מיני בלבד. גם אם אתה יודע שזה עצה, מברכים על זה מיני. לא, מה הסיבה? מפני שהם אומרים, היות שכל אחד חייב לברך מוצאי שבת על הבשמים. הוא יכול לטעות. לברך במקום עצה, לברך עסבה. עסבה, לברך עצה. יכול להוציא די חובה. לכן עשו תקנה שכולם בשעת ההבדלה מברכים מיני בלבד. כי במשך השנה, אם אתה לא יודע, אל תריח, אל תברך. אל תשאל מה ההלכה, ואחרי זה תברך. אבל מוצא שבת חייב לברך. ושלא יהיו טעויות, לכן מברכים על הכל, דבח ורק בורא מיני בשמים. כותב משנה ברורה, אם ככה, אדרבה ואדרבה. בואו נעשה משהו כזה. נביא דווקא דברים כאלו, שבאמת הבחה שלהם ברכת בורא מיני בשמים. כי להביא דבר שבחתו עצה, ולברך עליו מיני, לא כדאי. אנחנו סוערדים, לא, דבר שהוא עצה עצה, עסבה עסבה. אין שבח ומעלה יותר בדבר שבחתו עצה יותר מאשר עסבה. מה שאתה רוצה תברך. אבל, משליך הדסים, חשוב להביא הדסים. למה? כותב מרן כך. מרן, סעיף ד', צדי ז', סעיף ד', נהגו לברך על ההדס כל אחד ישר. כי שהיה כתוב שמה, שומר שבת מחיילו. לפני זה כתוב שמה, תחת הסרפד יעלה הדס. אומר הגויים הרשעים כמה שהחריבו ועשורה לעם ישראל, עקרו נטיעות פה. אבל תדאגו אומר שבחו, תחת הסרפד יעלה במקום זה הדס. זה עסק רוצני, יעלה במקום זה עכשיו הדס, יעלה דבר משובח, רחני וטוב. אז למדנו מכאן, ההדס הוא סמך לעניין של שומר שבת. אז שומר שבת משול להדס. יש גם כן, והוא עמיד בין ההדסים, רבותינו דרשו שהצדיקים מוזים להדסים. משולים להדסים. לכן שעניין במוצאי שבת לברך על ההדס. אמרנו גם שבזוהר הקדוש כתוב מפורש שיש עניין לברך מוצאי שבת על ההדס. יש עוד דבר שיש מקובלים שכתבו, שאדם שיכול לברך על הדסים משולשים טוב מאוד. למה זה כנגד נפש רוח ונשמה? ככתב זכור לאברהם באברהם אזולאי. אבל כמו שההדסים משולשים של סוכות. אבל זה לא קל לאדם. הרב משחל ושלום לא מביא את זה. למה? כי בבגדד היה קשה למצוא הדסים משולשים, אז הוא לא הביא את זה. רבי זכור לאברהם, חברון, היה להם שם הדסים משולשים, אז הוא כתב את זה. יש דברים שהם חסידות, מי שיכול לעשות אותם, עושה אותם, מי שלא יכול, לא אמור לעשות אותם. אבל מה שכן, אני מחפיד בלי נדר, מוצאי שבת, לקחת את השלושה הדסים, שלושה ענפים של הדסים, שהם כרוכים בגמי, אגודת הדס. אז אם לי לא כל הדס יש בו שלושה עלים, אבל באגודה הזו יש בה שלושה הדסים. זה כנגד נפש רוח נשמה. זה הכל עניין של רמז, של משל, של דוגמה. זה גם בסדר. כותב רבנו אריס עליו שלום, כשאדם נותן צדקה, בפרט בברך דבר, גם יש חיים אדם יכול מזדמן לו, לתת מטבעות של צדקה, לתת שתיים ביחד, ואחר כך מטבע השלישי. למה? זה כנגד עשיו הרשע, כאשר עשיו הרשע ששמע אבא שלו אמר לו שבא אחיך במרמה ויקח בחתיך, אז הוא הוריד שתי דמעות. בגלל זה חרבו שתי בתי מקדש. עמדה דמעה שלישית לרדת, ומלאך ועצר אותה. אם הייתה יורדת, הוא עומד במנה, לא היה תקומה לשונאיהם של ישראל. עצר אותה, וזהו. לכן, לתקן את זה, נותנים שתי מטבעות כנגד אותם שתי דמעות שירדו, ועוד מטבע שלישית, בשביל הדמעה שעמדה לרדת ולא ירדה. אומר שיבה, לפעמים אתה רוצה לתת למישהו אחד, הוא ימהר. ותמיד לו שתי מטבעות, ודחה, תביא לו שתי מטבעות, ברח. ברח כבר, הלך. אז שיבה אומר, אני נותן מטבע וחצי. למשל, 10 שקלים ו-5 שקלים בבת אחת. תראו שתי מטבעות, אבל זה 10 ו-5 זה פי 2. או מטבע של שקל וחצי. שקל וחצי זה פי 2. אפילו שתות בבת אחת, יש פה 2. יש פה לא שווים. זה כפול מזה. זה 2. זה השקל למשל, זה יש בו פי 2. זה כנגד שתי הדמעות שירדו, ועוד מטבע אחת כנגד אותה דמעה שעמדה לרדת. אז דברים האלה זה רק דבר של דוגמה ומשל. צריך שזה יהיה בדיוק ככה. אז לכן, עת מזה שאדם לוקח שלושה ענפים של הדס שהם אגודים ביחד, זה גם כנפש רוח הנשמה, זה כעל, הדס משושש, משושש ודאי בזה. וכדאי לקחת, ראיתי בספרים, את ההדסים שהריחו בהם בשבת, שבחו עליהם בשבת. היום, בדרך כלל, אנשים מחלקים הדסים במוצאי שבת. מחלקים הדסים במוצאי שבת, מחלקים אותם לכולם. בלעד שבת, אנשים לא באים בבית הכנסת, לבית שלהם לא מחלקים הדסים. אבל האמת היה כדאי לאדם להשתדל, כל מי שיכול, עד כמה שדבר ניתן, לברך על הדסים, גם כן בליל שבת, אחר כך מוצא שבת, יחזור לך עליהם.
יש לנו צדיק שעושה את זה בבית הכנסת.
זה רבי חיים. רבי חיים עושה.
שמה עושה?
מחלק הדסים גם מוצא שבת.
מוצא שבת.
אני רק שליח שלו,
זהו,
אני רק שליח שלו.
למה גם ששבת לפעמים יש?
ברוך השם, ברוך השם. ידעו לכם שיש עניין גדול לפי הרבי נשאל שלום בעניין של בריח, אז עילו נשמות, הרבה פעמים מביאים ברכות, דבר מאוד חשוב להביא בסמים. נכון, שזה מעלה גדולה מאוד. בדרך כלל מביאים דווקא דברים יקרים, מביאים עוגות ופיצוחים ועץ ואדמה ושקוז, דברים חשובים מאוד. והדסים שפרוטה וחצי, או אפילו בלי פרוטה אפילו, רק בטרחה בעלמא, ודווקא בזה יש עליית נשמה יותר גדולה. אז כדאי לאדם שמביא, שאזכרה וכיוצא בזה, להביא הדסים, שתבע עליהם. זה דברים שאדם קונה אותם, רוכש אותם בקלות, ויש רווח שלהם גדול מאוד. הרמ"א כותב, ויש אומרים, דין לברך על הדס היבש, שאינו מריח בו, אלא רק על שאר בשמים. וכן נהגו במדינות אלו, ונראה לי, יש להניח גם הדס עם הבשמים, דן עושים כחולה על מה. אומר, ייקחו את הבשמים האלה, וישימו תוכם גם את הדס, כי הם רוצים לברך על הדס, אבל הוא אין בו ריח. אומר, לא נורא, תשים אותם ביחד, ואז בכה, תהיה שני ביחד. האשכנזים נהגו לברך על ציפורן. אבל היו שמים בתוך הציפורן, שם שמה כמה עלים של הדס. וקוראים לציפורן הזה בשם, לקופסה הזו קוראים לה בשם הדס. למה הדס? לא הדס, זה שמים בתוכו ציפורן. על שם שפעם היו נוהגים לשים בתוכו עלים של הדס. ולמה אחר כך הפסיקו לשים את העלים האלו? מפני שהם אדרבה. הם רוצים להביא ציפורן כדי לקחת דבר שבחתו בורא מיני בסמים. לא רוצים לקחת דבר שבחתו עצה בסמים. ולברך עליו בורא מיני בסמים. אז לכן הם מעדיפים לקחת דבר כזה שמעיקרה בחתו אך ורק בורא מיני בסמים. כי זה מנהג, שנייה אחת. כי אז המנהג בזמן הרמה, זמן הטור, זמן הראשונים, דבר שבחתו עצה, מברכים עליו עצה. וכיוון שאחר מכן השתנה מנהג, ומברכים על הכל אך ורק מיני, מעדיפים לקחת ציפורן. אז צריך לדעת, מתי מברכים על ציפורן מיני, דווקא דבר כזה ש... בדרך כלל עושים אותו טבלין. ועכשיו אתה לוקח אותו, את הטבלין רוצה להריח בהם. אז לא מברכים על זה בורא עצה בסמים, כי זה לא מיועד אותו עץ בושם, זה מיועד בשביל אכילה. רק אתה עכשיו רוצה להריח בו. אבל אם אדם ייחד אותם בשביל הרחה, אז אם כן מלא, מברכים על זה בורא עצה בסמים. כך כתב הגאון הרב משה לוי עליו השלום, כך כתב גם כן הגאון הרב עובדיה עליו השלום, גם כן שמבחים על הציפורן שלהם ייחד אותה בשביל הרחה, מבחים על זה ברכת בורא עצה בסמוד. לפי זה אם כן אין עניין לקחת דווקא של ציפורן. מה קורה באדם שבא לפתוח את הקופסה של הציפורן, בא להריח בה, אופה, נשפחו לו כולם, נשפחו, נמאסו, לא יכול עכשיו לקחת אותם. אבל שעדיין ריח טוב בכלי, האם יכול לברך או לא? אז תלוי. אם נשאר שם מעט, אפילו שברים של ציפורן שיש בהם ריח, אתה יכול לברך על זה בורא עצה בסמים. אבל אם הכל נשפח, אבל הכלי עצמו עדיין ספוג מריח, אי אפשר לברך עליו. למה? נקרא ריח שאין לו עיקר. ריח שאין לו שורש, לא מברכים עליו. זה גם לעניין הפוך. אם יש ריח שאין לו עיקר, ריח שאין לו עיקר, ריח לא טוב, שאין לו עיקר, מותר לעסוק בתורה הקדושה. אין לזה איסור. כיוון שאין לו עיקר. כל העיסוק כולו דו כאשר יש דבר שהוא גורם לריח הלא טוב. אז גם כן לגבי בוכה. דווקא הריח יש לו עיקר, לא מברך עליו. אין לו עיקר, לא מברך עליו. לפעמים אדם נכנס לחנות של בושם. על בושם, הוכיח הגאון הרב משה לייב עליו השלום, שמברכים על כל הבושם של קוסמטיקה, כל הדברים, למרות שעשויים מכימי, גם כן מברכים על זה. אמרנו פעם הרב עובדיה פוסח שלא מברכים. גם אנחנו פעם תמיד היינו לא מברכים. הרב עובדיה שיהיה בריא, שיבדל חיים וארוכים, צריך שהיינו ילדים קטנים. הוא היה מברך, יחיד, אנחנו כולנו מברכים על זה. זה היה מברך. הוא היה מברך, אנחנו מברכים. אבל הרב משה לוי הביא ראיה יפה מאוד שמברכים על על כל הבשמים הכימיים. כתוב ברמב״ם שאם אדם יש לו שמן זית ועשה מנורח, מברך עליו. שמן זית, שמן זית נורח. לכן הוא עשה לו כל מיני פירוקים, כל מיני תהליכים כאלו, ועשה בו, יצר אותו שיעשה בו ריח. כמו כל הפירוקים הכימיים האלו. אז מברך עליו. אז אם כן הוא עדין כל הדברים הכימיים, מה זה הדברים הכימיים האלה? בעצם לוקחים דבר שאין לו כביכול ריח, אבל מפרקים אותו לגורמים את הרכיבים שלו, ואז בעצם נוצר בו ריח, הריח שבתוכו מתגלה. ומלך כתוב שמברכים עליו. אז אדם שנכנס לתוך חנות של בושם היום, מברך או לא מברך? לא מברך. על פי שמדובר בהלכה שנכנס לחנות של בושם מברך, פעם החנויות שלהם היו בושם אמיתי, כמו שגם קראנו מקודם, שמן ערב. היה בושם אמיתי. זה לא אלכוהול. ומלא כאשר יש לאדם מוכר בושם, לוקח כל מיני קדים כאלו, מלאים בשמנים שיש בהם ריח טוב. ריח טוב. והוא לוקח את זה ומריח. כל מי שנכנס לחנות, רואה שמה ריח נעים. ואז הוא יכול מלא לברך בדבר הזה. יש ריח נעים, לברך. כי זה היום, לא ככה. אדם נכנס היום לחנות של בסמים, אם אין שם שום בקבוק בושם פתוח. כי אם יהיה בקבוק בושם פתוח, הכל יתעדה. יתעדה באוויר, כי הכל שם מכיל אלכוהול. הכל יתעדה באוויר. אז אם כן, הכל סגור ומסוגר. אז איך להיות שאני נכנס לחנות של בסמים מריח ריח? כאשר היה לקוחות לפניך, אז מביאים להם להריח. לוקחים את הבקבוק בושם, נושם לו על היד, או שיש כאלה לוקחים איזה חתיכות נייר כאלה, לשוניות כאלו, מתיזים מעט על אותו קרטון, ונותן לבן אדם להריח, כדי שיבחר איזה בושם הוא רוצה, כזה או כזה או כזה. אחר רגע אחד, הריח נספק באוויר, אבל אין בו עיקר, אין לך פה ביד, או על השולחן, איזה לחלוחית, אתה רואה שם מים של בושם, זה רק באוויר. ומלא זה נקרא ריח שאין לו עיקר, ולא מברכים עליו כלל ועיקר. אבל אם יש בושם שהוא בעין, מברך. פעם אחת בשיעור ראיתי, והיה שם חלקו טבק. שאלתי אחד, מה מברכים על הטבק? מה מברכים? לא מברכים. לא, מה? אתה מריח בלי מברך? עצה, עסבה, מה? אבל לא יודע מה זה עצה או זה עסבה. אתה לא יודע, אתה ואיך מיני? איך אתה לא קירה מיני? אני לא יודע, לא מברכים, אף פעם לא ברכתי. איזה גיל אתה? הוא אומר לי, 80 הוא עוד מעט. על 80 שנה אתה מריח בלי לברך? אני לא יודע, אבל זה לא רק אני, זה... גם אבא שלי לא ראיתי אותו אף פעם ברך. אז אני אומר, תגיד בווידוי, אתה אנחנו אותנו ואנשי ביתנו. מה אתה? אני אומר, לא יודע, אף פעם לא ברכנו, נברך? מה נברך? ואיך מיני? אמרתי לו, לא, אתה אמרת שאף פעם לא בירכת. אני לא יודע למה בירכתי. אז מה עושים עכשיו? אמרתי, אולי לא צריך לברך, אבל אף פעם לא שאלת? שאל. יכול להיות עוד, שאל. אז נברך? אמרתי לו, אל תברך. למה לא לברך? אני אקרא ריח שאין לו עיקר. ריח שאין לו עיקר. מרן החידה מביא. העלים האלו של הטבק, הם לא עלים של עצי בסמים, בכלל לא. זה עלים כאלו שמייבשים אותם. ואחרי שהם יבשים, שופכים עליהם כל מיני סוגי בסמים שאדם רוצה. ריח כזה, ריח כזה, שופכים עליהם וזה נספג בתוכם. ואחר כך לוקחים את העלים היבשים האלה שספוגים בריח טוב, וטוחנים אותם, ועושים מזה אבקה. אבקה עושה אדם מריח אותה. זה נקרא ריח שאין לו עיקר. כי איפה הבושם ההוא, איפה השמן הערב ההוא, עם הריח הטוב? הוא בלוע כולו, נספג בתוכו ונעלם, ונשאר ממנו מאומה. עכשיו אתה רואה רק דבר שספג את הריח. לכן, לא מברכים על זה, שום ברכה כלל ועיקר. לכן, אדם שיש לו קופסה כזאת, שהיא ספוגה בריח של ציפורן, לא מברך עליה. האם הוא עצמו?
גם כשהריח מתקיים?
מה?
גם כשהריח הוא ריח מתקיים?
גם כשהריח חזק מאוד, חוזות, זה נקרא ריח שאין לו עיקר, ולא מברכים עליו. יש הלכה, אמרות שמברכים על בושם, אבל דווקא בושם של גברים, בושם של נשים, זה בעייתי. אמנם מרן שולחן ערוך כותב בחות פרחת הריח, סימן י"ז, שאם אישה שיש עליה בושם, אפילו מחזיקה בידה, יש לה איזה שושנים, איזה שושנים יפים! חבוד, בוא תברך, תברך, תריח. או למשל, אדם שהוא בליל שבת, עושים שבת חתן, כיוצא בזה הרבה אירוע, שכן בכי על בסמים, אז היא מחזיקה ביד בסמים, תבין, אני רוצה לברך על בסמים, תברך מהר, אני מחזיקה, שם גם כן ביקשו. האבא ביקש, סבא ביקש, מחזיקה ביד את הגרטל, ורוצה שתברך אתה על הבסמים, ולהמשיך עם זה הלאה. אסור לך לברך על הבסמים, כותב הרן שחן ארוך. בסמים שמחזיקה אישה, אסור לך לברך. תניח את השולחן, תקרא, תברך. תמצא בידה, אסור לברך. למה? למרן פני שזה יכול להרגיל דבר לא טוב. זה אסור. אסור. אם יש לה בושם שלה בפני עצמו, בושם שלה, אז גם כן מסקנת האחרונים שלא לברך עליו. אף על פי שהיא הניחה אותו מידה. זה בקבוק בושם שלה, אבל זה לא ש... אוקיי? לא. לא. רק הרב עובדיה מיכאל וטהרת הבית. לאדם שאשתו, זמן שאסורה לו, לא מריח אותה, לוקח בושם, שאלה, שם בידיו, וכיוצא בזה, אומר עובד ישר להקל באשתו, שעה שאסורה לו. אבל לא יותר מזה. לא יותר מזה. לכן, ודאי שאין לברך על בשמים כאלו של נשים. אבל יש אדם בושם של גבר, כן? אז אין בעיה לברך עליו, גם נשים יכולות לברך על בושם של גבר, אין איזה בעיה, ישר לברך על זה, אתה לוקח ביד, מתיז ככה בתוך היד, ישר לברך על זה, ברכת בורא מיני בשמים. קראתי פעם, הייתה איזה בחורה אחת שבאה לרב עובדיה עד שהתקבלה, לוקח הרבה זמן קבלה, קבעה תור, טוב, קראו לה תור באה לרב עובדיה, הכניסו אותה מה יש רוצה שיברך אותה לחופתה בקרוב ואני אמרתי, איך היא תבואי פעם אחרת אחר כך, טוב, קבעה עוד פעם תור הגיעה פעם שנייה הרב עובדיה אמר לה, תלכי תבואי פעם אחרת הייתי סכינה, הייתה שבורה רצוצה לגמרי קבעתו פעם שלישית, בגלל שם עוד פעם עובדיה אמר, תלכי איתו בפעם אחרת. היא כבר נשברה את רסקה לחלוטין, הבינה שיש איזה דינים קשים עליה, מה עובדיה רואה עליה, השם רחם. ישבה ושתה בחוץ, והיא הייתה בוכה, בוכה. שמה שאומר, לא אמרת בוכה. אמרה לו, עובדיה שלוש פעמים, אומר לי, תבואי פעם אחרת, מה קרה? אז הוא אמר לה, אמר לי שאלת הרב. הלך שאל את הרב, הרב אמר לו, לא, אין שום דבר, הרי פשוט, היא מגיעה עם בושם, אסור לפי עליך, להריח, הריח של בושם של אישה. ולכן אמרתי לה, תלכי, תבוא פעם אחרת. עכשיו יש דבר פעם אחרת, בלי ריח. אני חושב שזוכר כל אחד מזאתי, אני חושב שאני יודעת שהיא פה את הפעם. אבל כדי שלוש פעמים מגיעה עם ריח, לכן כל פעם אמרתי, תלכי, תבוא פעם אחרת, כדי שנברך אותה. אני תבוא בלי ריח, נברך אותה, אבל אם כן, אפשר לעמוד ככה, אסור, אסור לפי עליך. זה דבר שאדם צריך לשים לב. לעניין הזה. פעם, כשהייתי ממש בחור צעיר, אחרי חתונה, הלכתי פעם לאיזה חנות של רהיטים, ו... היא הייתה שמה לפעני בתור, הייתי מדברת עם המוכר, הייתה כבר שם, הייתי צריך לחכות בצד, הייתה שמה איזה אחת מבוסמת, המוכר, שב איתה, שאלתי, אני טוב, ראיתי יש רע שבוסים, התרחקתי, אבל שאלתי אחר כך מחורת ראש ישיבה, אמרתי, זה המוכר מסכן, מה עושה? מה יגיד אליך הביתה? זה לא ברכה, רוצה לקנות, יגיד לה, לא רוצה למכור לך, תבואי מחר, היא לא תבוא בכלל, תעשה לה עוד לכוחה כזה, ככה, עוד לכוחה ככה, מחר ימצא עצמו לי פרנסה, מה עושה? אמר לראש שיבה, שבגמרה כתוב, אם לא אפשר לה ולא מכוון, מותר. אדם עובר דרך מקום, ועובר שוק של עבודה זרה, והם מכתירים שם הכתורת. אם את הגמרה, אם אתה יכול ללכת מקום אחר, אתה יכול לקנות. אבל אין לו בעיה, הוא צריך לקנות דבר, ומוכרים אותו רק בשוק הזה. ויש שם בשוק, הוא מכתירים שם כתורת לעבודה זרה. אז את הגמרה, אם לא ישר בה, והוא לא מתכוון ליהנות, אני כאן מתכוון, הוא מתקרב בשביל, בוא נריח, לא. הוא מלך בעל כוחו, ושהוא נהנה. אבל לא ישר לה, אין לו דרך אחרת, והוא לא מתכוון. רק זה בעל כוחו, את הגמרה מותר. מותר, זה לא נושא, זה נושא. להוסיף לראש הישיבה, אחד כזה שרוצה להתנער מזה, מה יעשה, זה פסיכולוגי. עכשיו, למה האדם שם בוסם מפני שלחסות על הריח הרע? אז זה בסדר, הכל טוב, תרגע, הכל בסדר. אתה יודע, אם למה אישה מתבשמת ולא הגבר? הגמרא אומרת, למה אישה דרכה להזיע יותר מגבר? ואת הגמרא מפני שהאיש הוא נברא מהאדמה, מהעפר, העפר לא מסריח, לכן הגבר פחות סובל מהבעיה הזאת.
והאישה אומרת,
כללי, זה לא אדם פרטי, כל דברים שמשתנים. לעומת זה אומרת הגמרא, האישה היא נבראה מהבשר, מהצלע, ומילא היא נותרה, אומרת הגמרא, לריח רע יותר מאשר הדבר הזה. כמו שם אומרת הרבה דברים כאלה, אומרת הגמרא, למה מפני מה הקול של האישה ערב יותר מאשר של האיש? תגמר מפני שהאישה, הגבר נברא מהחולות, תקע לחולות אין צליל, ולאישה נברא מהצלע, העצם יש לו צליל. אז לכן מלת גמרא, הקול שלה יותר צלול ויותר נעים, יותר ערב, כי קולך ערב, בגלל הסיבה הזאת. כל דבר המקום שנברא. כלומר, הגנים משיכים, אתם לא חושב שזה יברח, לא בורח, כמה אלפי שנים, ועדיין נשאר יסוד הדברים כמו שהם. טוב. מי שהוא לא מריח, אבל הוא רוצה לברך לבני ביתו על הבשמים, לא יכול לברך על זה. למה? פני שכבר הוא עצמו לא יוצא, הוא עצמו פטור מהדבר, אז איך הוא יכול לברך להוציא אותו מידי חובה? ככה מסקנת האחרונים, שכיוון שהוא לא מברך, אז הוא צריך. מה שכן, לגבי אדם שהוא כבר הריח על הבשמים לפני זה, כשיצאה בבית הכנסת, הוא הריח על הבשמים, הריח על הבשמים. אחר כך הוא נכנס עכשיו לבית, רוצה לעשות לבני ביתו הבדלה. אם הוא יברך שם על הבשמים, זה לא נחשב בדיוק הפסק. כתוב יביע עומר, זה לא נקרא הפסק. כיוון שאחרי הכל זה המקום שלהם. אבל מכל מקום, העצם זה שהאדם רוצה לברך על הבשמים, שמעת לברך, הרי כבר אתה היית בבית הכנסת, עשו הבדלה, הריחת על הבשמים, הרגעת את נשמתך, כי בשמה אתה מברך, אין צורך לברך. בחל בטלה, זה ודאי לא בחל בטלה, כי הרי אתה מריח את הבשמים. אבל אין צורך לך הורש תברך על הבשמים. אז באמת הריטב"א, יהיו אותו ברכסף, אומר שזה לא כדאי. למה? אומר, דהבה לה, כי אוכל על מנת לברך. אדם שאוכל, הוא רוצה לאכול. אם אתה רוצה לאכול, יש לך ברכה. אבל לאכול בשביל לברך, זה לא בדיוק בחל בטלה, אבל זה כאילו ברכה סתם. אתה מחפש איך לברך, לא אדוני, אם אתה נהנה תברך, להמציא בשביל לברך, אז לא, כך כתב הריטב"א. אבל מרן החידה אומר, לא, אם אדם רוצה להוציא אשתו בני ביתו, יכול לברך להם על הבשמים. למה? אומר מפני שהרי הכל האיש הזה יש לו נחת רוח בזה שהוא מוציא אותה מידי חובה. הוא לא רוצה שהוא עושה הבדלה, פתאום הוא עוצר והם יברכו על הבשמים. האישה תברך תוציא את בני ביתה, לא, אני הגבר בבית, אני אברך ותוציא את כולכם, מה פתאום אתם, האישה תברך, אז זה פה שוויון זכויות, אני אברך על היין, אז אברכי על הבשמים, לא, 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 לא. אין דבר כזה. הוא רוצה ואיך להוציא אותו מידי חובה. אז כותב, מרן החידה שאפשר להקל בדבר הזה. אבל מה למדנו מכאן? יש כאלה שנוהגים שאחד מברך על כל אחד ואחד מברך על הבשמים. לפי זה יוצא. אם אדם הזה כבר בירך על הבשמים כשהוא בבית הכנסת, שמגיע לבית לא בירך על הבשמים. גם אם לא נגיד שזה עבירה של הפסק, מכל מקום, כמו שכתב הרדב"א, מה אתה מריח בשביל לברך? לא, אין דבר כזה. אתה, כשתגמור ברכת בורא פרי הגפן, תרמוז להם שכל אחד ואחד יברך על הבשמים לעצמו, ואתה לא תברך על הבשמים. השבוע הבא שנזכה אותנו, נמשיך בלי נדר, ללחוץ את ברכת בורא פרי הגפן. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.